אני מבריקה.
שלום.
שלום.
אז חזרנו. דיברנו בעצם קודם על נושא של הצורך להגיב מהר. על זה שההידרדרות היא מאוד מהירה כחלק מההגדרה של ניכור הורי. ואנחנו רוצות לנסות לתת כמה סממנים למה אנחנו צריכים, מה צריך להדליק, מה צריך להדליק אצלנו את הזהירות מהמהירות הזאת, כי לפעמים אפשר לריב עם ילדים, אנחנו, יש מניפולציות רגילות, יש ריבים רגילים, מתי אנחנו צריכים להגיד, בסדר, זה ריב בין הורה לילד, ומתי אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, שנייה, אולי פה אני כבר צריך לעבוד מהר. אז אני אשמח שתגידי לנו קצת, ואני גם אתייחס מקצועית.
אז אני אשתף, אני רק אדגיש שזה הרבה פעמים צירופים של כמה מאפיינים כאלה ביחד, והרבה מאוד פעמים אנחנו נראה את המאפיינים האלה בילדים, במשפחות שחוות גירושים, וזה לא יוביל לניכור. וגם חלק מהסממנים שאנחנו נציג פה הם סממנים שיכולים לראות אותם על ילדים רגילים, גם לא ילדים במצבי גירושים, בטח ילדים מתבגרים שמראים הרבה פעמים סממנים כאלה, אז אנחנו מאוד מסייגות, אבל כן חשוב שנהיה מודעות.
אנחנו מנסות לתת משהו.
כן, בכל זאת משהו לשים
לב אליו. לא עכשיו אומרות רוצו, רק...
כן, זה גם לא איזה צ'קליסט כזה שעושה צ'ק, 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 ניכור.
כן. אני רוצה אולי גם להגיד, אם אנחנו כבר מדברות על זה, כי זה מבחינתי הפן המקצועי של לבוא ולדבר על מה עובר על הילד שהוא מגיע למצב הזה שהוא צריך, שהוא מרגיש שהוא לא יכול יותר להכיל את הקשר עם שני ההורים, והוא צריך לעשות את הקאט הזה, שזה בעצם יש באמת אין סוף של דברים להגיד על הדבר הזה, אבל החוויה המהותית, וזה גם עלה אצלך בסיפור בהרצאה, החוויה המהותית של פער מאוד גדול בין חוויית הבתים, בין חוויית, בין מה שהם מחזיקים כאן למה שהם מחזיקים כאן, עד כדי כך שזה...
שזה יותר מדי בשביל
להכיר. בדיוק.
אני חושבת שאנחנו נקדיש לזה אולי את אחד מהסשנים על הנושא בכלל על החוויה הפסיכולוגית של ילד
לגמרי.
בסיטואציה הזאת.
לגמרי. אבל לצורך הדיון הספציפי הזה, כשאנחנו
מדברים... נדבר על סממנים קצת.
כן, בדיוק.
אז סממן ראשון שאני יכולה לחשוב עליו הוא למשל על נושא הסמכות ההורית. אנחנו רואים אצל ילדים מנוכרים הרבה מאוד פעמים שמשהו ביחס להורה אליו הם מתנכרים מידרדר באופן הזה שהילד תופס איזו נוכחות מוגדלת יחסית לגיל שלו. למה אני מתכוונת? אחד, זה יכול להיות במסרים שהילד הזה משדר להורה. הוא יכול להשתמש בביטויים שהם לא ביטויים שילד בן גילו מדבר עליהם. למשל, ביטויים משפטיים. אנחנו יכולים למצוא ילד שבתהליך ניכור, בן 7, 8, 4, 10, מדבר על הסדרי ראייה, משמורת, במינוחים,
כן.
במינוחים, משמורת, הסדרי קשר, מזונות, הוצאה לפועל, או אפילו משתמש בביטויים כמו אל תעשי עליהם מניפולציה רגשית, או לא עובד עליי המניפולציות שלך, או להשתמש בביטויים שאתה מסתכל על הילד הקטן הזה ואתה אומר, הוא מבין בכלל מה זה מניפולציה? והוא כנראה שלא מבין, אבל הוא משתמש במינוח הזה והוא מחזיק אותו בצורה מאוד ככה ידענית.
כן,
ידענית.
בוגרת.
כן. שנית, יש משהו באיך שהוא עושה את זה. זאת אומרת, ילדים בתהליכי ניכור יכולים להתנהג להורה שמולם בצורה מקטינה. זאת אומרת, להתייחס למה שהוא אומר בצורה מזלזלת, להתעלם מבקשות ממנו. משהו בסמכות מדרדר מאוד מאוד מהר במצבי ניכור. גם משהו טכני בכל, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, למשל, אם ילדים מתבגרים, אני יכולה להגיד שאנחנו יכולים להיכנס לעימותים או לוויכוחים, הם עימותים מאוד אמוציונליים. יש שם רגש נוכח, ילדים מתנקרים בהדרגה, אפרופו הפיצול הזה, הופכים להיות מאוד טכניים, מאוד מסונטזים, במובנים האלה שבהדרגה יש היעדר הבאה בפנים, יש אמירות בלי אפקט רגשי. זאת אומרת, יכולים להגיד מילה, אמירה מאוד מאוד קשה, כמו אני שונא אותך, את טיפשה, אתה חרא אבא, כל מיני משפטים כאלה, אבל בלי האמוציה הקשה שאתה מצפה שילד יאמר לך אמירה כזאת.
כי בעצם יש פה את ה, בעצם גם את הדיבור מגרונו שלו, זאת אומרת מילים ומונחים שהם לא משתמשים בהם, אלא שהם נחשפו אליהם במקרה הטוב והושתלו אצלם במקרה הרע.
אפרופו השיח הקודם שלנו של האם זה אקטיבי או פסיבי, זאת אומרת יכול להיות שהם נחשפו בלי להתכוון, יכול להיות שהם נחשפו ממש כי מישהו תדרך אותם.
לגמרי, אז אנחנו
זה
אומרים...
זה בדיוק על, על, על הסקאלה הזאת של...
זאת אומרת, אנחנו שומעים משפטים שהם לא שלהם.
לא מותאמי גיל, לא מותאמי פוזיציה. זאת אומרת, ילד לא אמור לדון עם אחד מהוריו על נושא המזונות.
לגמרי.
זה לא אמור להיות...
ושזה בעצם גם החשיפה לתכנים המשפטיים, וזה כל הנושא הזה של המעורבות בהליכים המשפטיים, אנחנו מתחילים לזהות אותם...
נכון. דרך אגב, אנחנו נראה את זה למשל במבחני נאמנות על מעורבות פרטי הסכסוך. אם דיברנו עכשיו על היבטים משפטיים, אז למשל על היבטים רגשיים, או אפילו היבטים אופרטיביים של הקונפליקט. את לקחת לו, הוא עזב אותך, ממש מעורבות בפרטי הסכסוך שילד לא אמור להיות מעורב בהם. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים בקונפליקט בין הורים עולים טקסטים, עולים אירועים, עולים נושאים שהם ככה בלב המחלוקת או בלב המצוקה הרגשית של בני הזוג, וילדים מנוכרים הרבה פעמים מדברים את האינפורמציה הזאת.
שזה בדיוק מה שאמרנו מלכתחילה, שהעירוב שלהם בדבר הזה, הוא זה שהופך את הדבר הזה להיות גדול מנסו.
נכון.
זאת אומרת, בסדר שיש קונפליקט, בסדר שמשהו ממנו זולה, כולנו בני אדם, אנחנו לא מדברים להם על לשמור הרמטית, אבל עדיין יש פה עירוב משמעותי, של ילד עם, שהוא גם מלכתחילה בנפש רגישה יותר במצב הזה, לדברים שהם גדולים עליו בהרבה מידות, ובעצם התחיל הצורך הנפשי הזה של איך אני פותר את זה, מה, כמובן לא במודע, אלא מה אני עושה עם הדבר הזה שאני לא יכול לשאת אותו.
כן, אני אוסיף על זה משהו, שכמו שאמרת, זה לא מצב הרמטי, ולפעמים ילדים מדהים לביקוחים בתוך הבית, ולכן הם גם מדהים לטקסטים, וזה קורה, וזה בסדר, וזה טבעי. אני חושבת שמה שנוסף פה בהיבט שצריך לשים אליו לב, והוא עשוי לדרדר ילד למצבים של ניכור, זה, איך אני אמרה את זה במילים, בפשטות, זה לשמור על הצד הנגדי באיזשהו מאזן סביר. אני חושבת שמה שקורה כשהילד נחשף לטקסטים האלה, והטקסטים חושפים פער, שהפער הוא בעולמות של אשמה, של כוח, של אחריות, של...
של אמת סובייקטיבית מאוד.
כן. שאין מה לעשות, כל אחד מאיתנו בסוף סובייקט ומחזיק את הסיפור שלו, אבל הילד נורא חשוב במאזן. הילדים שלנו צריכים לדעת שיש אימא ואבא, ולא שיש אימא ואבא, או... אמא ואבא. והפער זה מה שמייצר את המצוקה.
נכון.
עכשיו, הפער הזה הוא יכול להיות כי אבא אשם ואמא קורבן, או להפך. כי אמא חזקה ואבא חלש. כי לאבא יש כסף, לאמא אין כסף. כי היא בגדה, הוא נבגד. זאת אומרת, כל המקומות האלה שבהם הילד חשוף לפער הזה מתחילות לעורר בו את הצורך לסדר את העולם מחדש. זאת אומרת, הפער הוא שמייצר מצוקה. ולכן, זה שזולגים דברים החוצה זה בסדר. מה שחשוב לנו זה לייצר את האיזון בחזרה מול הילד. וזה עושה מודעות.
אוקיי, אז אני רוצה אפילו לחזק את זה קצת יותר. קחת את זה אפילו קצת טיפה יותר במסר. כי כשאנחנו, אולי מסר מלכתחילה, זה... כמו שאמרנו, הסיפור שלך קרה 5-6 שנים אחרי...
בעצם שהילדים כבר היו ברי דעת. כי כשהם היו קטנטנים...
כן, אבל אני רוצה להחזיר אתכם דווקא כן. ליום שאולי רבים ממי שרואה או שומע נמצא. זה יום הפרידה עצמו, יום החתימת ההסכמים, וזה המסר בעיניי שהוא חשוב, כי צריך לזכור את זה כשאנחנו קובעים את ההסדרים, ואנחנו קובעים את המזונות, ואנחנו קובעים את, את כל הדברים שישליחו לעתיד, הם צריכים להתחשב בפער. אז נכון שיכול להיות שהעורך דין שלי אמר לי, ובאמת נכון, הכל נכון, מגיע לי כך וכך וכך, או לא מגיע לי כך וכך וכך, ועל פי דין אני לא חייב, אבל במשמעות של זה, זה אומר שסתם כדוגמה, כן? אמא תחיה עכשיו באושר כלכלי מאוד מאוד גדול, והכל יהיה אצלה נפלא.
גם אם לא, אם אמא תקבל הכנסה עכשיו שתאפשר לחיים מטבעיים, ואבא יצטרך לגור אצל ההורים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק הדוגמה. זאת אומרת, הכוונה הקטנתי כדי להדגיש את הפער, אבל אני דווקא בגלל זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שכשיש לי, אוקיי, יש לי זכויות, בסדר, יש לי זכויות, אבל אנחנו צריכים להסתכל טיפה מעבר לזכויות.
זה שיח מעבר לזכויות, נכון.
בדיוק. ויותר מזה, אני
צריך... וגם מעבר לצדק.
אני צריך לזכור...
אני אגיד את זה גם מעבר לצדק, כי הרבה פעמים יש צד בסכסוך שהוא הצד הנפגע. או כי הוא ניטש, או כי הוא נפגד, או כי...
יש לו פחות אמצעים, זה גם משהו
שמשמעותי. הוא צד הנפגע, והסיפור הזה שיש צד נפגע, הוא מייצר אי אלימה או חוסר איזון, שהשאלה של הצדק פה היא לא רלוונטית.
נכון.
היא לא רלוונטית.
נכון, אז אני, יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה.
כן, קצת אולי סטינו.
לא נורא, הכל מסיבה. אבל אני רק חושבת שזה באמת חשוב להבין את זה כשעושים את החלוקות האלה. כי בסופו של דבר, כשיש פערים גדולים מדי, זה יכול לחזור עליי בהפוכה.
אני אגיד יותר מזה, הילד חי בפער הזה.
לגמרי,
זו המשמעות. יכול להיות שאנחנו עשינו איזה צדק קוסמי, ומי שהיה צריך לקבל את עונשו, קיבל את עונשו, ומי שצריך לשלם, שילם. הילד חי בפער הזה. ואת הילד לא מעניין שנעשה פה צדק קוסמי. את הילד מעניין שהוא חי בפער.
אני רוצה להגיד משהו קצת על השם לא השם, קורבן לא קורבן, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אני אומרת אותו, מנסה להגיד אותו בהרבה מקומות. שזה בעצם בעיניי, כמו שאני תופסת גירושים, אין כזה דבר באמת פוגע, נפגע, נוטש, נמטש, באמת.
אני אומרת את זה וזה נורא 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 קשה.
אני אמיתי.
לאנשים להכיל את זה.
נכון.
אני יכולה להגיד אפילו מהפוזיציה שלנו, של מנקר, מנוכר, מנוכר, איש הרע, מנוכר, האיש הטוב.
נכון.
מי הקורבן פה ומי המקרבן פה בסיפור? זה אישו אולי לעוד סרטון עמוק מאוד.
לגמרי, אבל אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה, ההבנה הזאת, שכמו שלחתונה צריך שניים, גם לפרידה צריך שניים, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, כי זה כאילו יכול להצבן את הבן אדם, כאילו מה זאת אומרת? היא עזברתי, היא בגדה בי, היא הלכה את זה, היא זה, היא זה, היא זה, היא זה, היא זה.
אני אקח את זה לנקום, הוא הסית את הילדים.
כן, כן, כן.
היא בגללה, אני לא רואה אותם.
יפה, ותכף גם נראה את החיבור, כי זה אותו חיבור בדיוק. למה זאת מתנה לבן אדם עצמו אם הוא לא יראה את זה ככה? כי אז הוא יכול לקחת אחריות.
נכון.
והוא יכול, זה בסדר, הוא יכול לכעוס, הוא יכול לסנוע, הוא יכול להגיד שאם הבן אדם השני הוא לא רוצה להשתמש במילים היפות, אבל הוא XY, זה כאילו באמת, אפשר, זה לא שולל את הכעס וזה לא שולל את... אבל אני כן חושבת שזה צריך בהכרח לשלול את העמדה הקורבנית גם מהסיפור של...
זה לא מניע לפעולה.
בדיוק.
בסוף?
זה לא הכל לא מניע, זה מעכב.
נכון. ובמקרים שלנו אנחנו התחלנו מזה, שלוחות הזמנים הם כל כך כל כך קצרים, שבמובנים מסוימים להורים שכבר נמצאים בסיטואציה הזאת, אין זמן להתקרבן.
בדיוק.
אין זמן לחפש אשמים, אין זמן להעניש, הם צריכים מאוד 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 מהר לעשות חישוב מסלול מחדש, ולראות איך הם לוקחים אחריות על המשימה המאוד קשה הזאת, ואנחנו נדבר בסרטון אחר על מה זה המשימה הזאת, המאוד קשה הזאת, אבל האחריות הזאת היא שתוביל להצלחה. וההתקרבנות עשוי להיות למחיר כבד מאוד, כבד מאוד מאוד מאוד. אני, נורא חשוב לי שלא נשכח, זה סימן מאוד מאוד משמעותי בהקשר לניכור. וזה הפרה של הסדרי ראייה. אם יש סממן מאוד נוכח, מאוד ככה, שאפשר פיזי, שאפשר כמעט לגעת בו, שצריך להדליק נורות מאוד אדומות, זה נושא של הסדרי ראייה. אחד הסימנים שאנחנו רואים בקבוצת ההורים שאני מנהלת, הסימנים הראשונים, עוד לפני דמוניזציה ולפני שימוש במשפטים גבוהים ולפני שהאפקט הרגשי נעלם, זה מתחילים משחקים בהסדרים. יש לה בדיוק חוג על הזמן שהיא הייתה אמורה להיות עם אבא. בדיוק אנחנו יוצאים לנופש בזמן שהוא היה צריך, שהאימא הייתה צריכה לצאת לנופש. מתחילים משחקי הסדרי ראייה. עכשיו אני אומרת את זה בזהירות, בשביל שזה קורה בלי סוף.
וגם אנחנו לא רוצים לפגוע בגמישות.
בלי סוף, בלי סוף. וזה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא השינויים האלה שלא מביאים, לא מביעים גמישות, אלא מביעים מחיקה של הצד השני. או חוסר התחשבות בזמן היקר של הצד השני.
אז אפשר להגיד שזה הצטברות של כמה פעמים של הפרעת הסדרי ראייה מבחינת
הדבר הזה? יכול להיות שזה כמה פעמים. אני אוסיף על זה, זה מאוד תלוי בגיל של הילד,
כן,
אבל
ברור,
זה כי... מאוד תלוי בגיל של הילד, אבל
מישות.
נכון, אבל שלמשל ילד בן 4 אומרים שהוא חייב ללכת לקחו קארטה לזמן שלו עם אבא, זה מדליק נורא. ילד מתבגר שאומר זה הזמן שלי בצופים, זה משהו קצת אחר. אז את צודקת שזה גם עניין של הדחיפות, שכמה פעמים זה קרה, אבל זה גם עניין של הגיל של הילד, וגם עמידת הסבירות שזה קורה, וזה המון נתונים שהם נתונים לפרשנות.
כן, אנחנו גם לא באנו להלחיץ, אלא באנו
אבל אני חייבת להגיד שאם יש לנו סממן, ואני זוכרת שאנחנו התחלנו לשבת ולחשוב על החוק שנרצה לנסח בשביל למנוע ניכור, אחד הדברים הראשונים שהיה חשוב לנו לטפל בהם, זה הנושא של הסדרי הראייה. שהיום בעצם אין רשות במדינת ישראל שאוכפת הסדרי ראייה, או שמוודא שהם מקוימים. מה שגורר מצבים שבהם הורה יכול להיות מנותק מהילד שלו, הסדרי הראייה לא מקוימים ואין לו בעצם למי לפנות. הרווחה לא תדאג להסדרי הראייה, כי אין לה יכולות שיפוטיות להפעיל, המשטרה לא מטפלת בהסדרי ראייה, בית המשפט זה מאוד רחוק ממנו, והסימנים הראשונים שאנחנו רואים זה תחילת המשחקים בהסדרי הראייה. שדרך אגב, ככל שזה קרוב לזמן הגירושים, את יכולה עוד להבין שיש שם עוד, מה שנקרא, עוד לא התארגנו הדברים. ככל שכבר הגירושים התמסדו ויש הסדרים קבועים ומתחילים משחקים בהם, זה מתחיל להריח לא טוב.
אוקיי, יש לך עוד...
נראה לי שאנחנו נעצור בשלב הזה, יש עוד הרבה סימנים, אבל ככה התחלנו את, את השיח ונראה לי שאנחנו נשלים את זה בסרטון הבא. אז תודה רבה. שלום, אתה יכול להיכנס. מה קורה?